כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום שלום, בוקר טוב, מאוד מאוד משמח להיות כאן. שתיים שיודעות באולפן, אנחנו כאן תרבות, והתדרים הם 104.7 או 104.9 וגם 105.1 או 105.3, זה ממש תלוי איפה אתן נמצאות ונמצאים, אז תחפשו אותנו, אנחנו נעקוב אחריכם. אנחנו בענייני סוכות, משום שהערב הוא ערב חג הסוכות, ולכן אנחנו נעסוק בדרכים מעניינות כדרכה של התוכנית הזאת בחג הסוכות הזה, אבל אנחנו נראה מהי בעצם סוכה? האם כל מבנה שתבנו הוא ייחשב לסוכה? לא בטוח. ואיך בנו סוכות בעבר? מה היה הגלגול של המבנה הזה? אנחנו נדבר גם על כל מיני תופעות מעניינות בטבע, שדווקא אין להן קשר לחג הסוכות, אבל הן מעניינות אותנו כאן במערכת. ואנחנו נדבר על זה, על חמלה בטבע, ועל התחזות והתחפשות בטבע. כל זאת ועוד בשעתיים הקרובות. אני גיל מרקוביץ' ומלווה את המשדר הזה, ביחד איתי, איבון פלייטמן, עוצרת בחירה לאמנות יבשת אמריקה במוזיאון ישראל, בירושלים.
שלום גיל.
שלום איבון.
נעים להיות איתך עוד פעם.
אני מאוד מאוד שמחה שהגעת, משום שאנחנו, את מומחית, כמו שאמרנו, לתרבויות שונות, לעמים שונים שהיו באמריקה הפרה-קולומביאנית. תכף נעשה תזכורת, כי את כבר הסברת לנו בתוכנית, אבל תכף נעשה תזכורת מה זה אומר. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו נדבר על כל מיני סיפורי התהוות מעניינים של עמים שונים ביבשת אמריקה. אנחנו נתמקד בעיקר במרכז שלה, או נכון, או בחלקים, איך את קוראת להם?
אנחנו נדבר בסוף התוכנית על אמריקה הצפונית, אבל בהתחלה אנחנו מדבר על אמריקה התיכונה. שבין אמריקה הצפונית לאמריקה המרכזית.
אז אנחנו נתמקד באזור הגיאוגרפי הזה, ושם יש סיפורי התהוות מאוד מאוד מעניינים של עמים שונים, ואנחנו נצלול לשם. רגע לפני שנעשה את זה, נגיד תודה. נגיד תודה לרז חסון, שעורך ומפיק את התוכנית, וגם לארז שלום על הביצוע הטכני. ועכשיו אפשר יהיה לצלול פנימה, כשאת, את יודעת, הרי בני ישראל יצאו ממצרים, כבר זה סיפור
ידוע. זה כולנו יודעים.
כן, כולנו יודעים. וזה נחגג בחג אחר, מה שנקרא, אבל יש הרבה מאוד סיפורים מסביב, אחרי היציאה ממצרים, עד ההגעה לארץ ישראל, הם עברו כברת דרך, נדדו במדבר, והסיפורי נדודים הם לא ייחודיים רק לנו, הם נמצאים בהרבה מאוד סיפורים אחרים, ואולי זה החוט המקשר בין הסיפור שאנחנו מכירות היטב מההיסטוריה או מהתרבות מסורת שלנו, לבין מה שאת תדברי עליו בשעתיים הקרובות.
נכון. אז לכל עם, בסיפורי ההתהוות שלהם באמריקה, הם נוהגים, הם נהגו לקרוא לזה סיפורי ההופעה, כן? בעברית התהוות, אבל כאילו איך הם הופיעו? מאיפה צצו העמים? כן? מבחינה מיתולוגית.
כן.
ובאזור של אמריקה התיכונה, שזה, זאת אומרת, מקסיקו, כן, שהיא מקסיקו באמריקה צפונית, היא גובלת עם ארצות הברית,
כן.
וחלק של אמריקה מרכזית, אנחנו קוראים לזה אמריקה תיכונה. שם יש לנו כמובן את העם החשוב ביותר, לפחות מבחינת הישראלים, זה מה שכולם מכירים, את האצטקים, כן? את המאיה גם, אבל האצטקים הם היחידים שהגיעו לאימפריה אמיתית, ענקית, אימפריה גדולה מאוד. אנחנו מדברים על תקופת הרנסנס,
חשוב להגיד זה לפני שהספרדים והבריטים, לפני שהאירופים הגיעו בכלל.
אנחנו נדבר על תקופה קדם קולומביאנית. זאת אומרת, קדם קולומביאני זה כל ההיסטוריה של אמריקה לפני בואו של קולומבוס. זה קצת לא פייר לקרוא לזה ככה, אבל ככה זה.
כן.
ולמעשה, כשאנחנו מדברים על האצטקים, אנחנו מדברים על העם החשוב ביותר מבחינת מקסיקו גם היום. כי המילה, איך אנחנו צריכים להגיד את השם של מקסיקו? מאיפה צץ השם של מקסיקו? כן, מאיפה בא השם של מקסיקו? זה בדיוק השם של העם הזה, השם האמיתי, המשיקס. כן? הם לא קוראים לעצמם אסטקס, הם קוראים לעצמם משיקס. ואנחנו נדבר היום איך שלמעשה, מאיפה באו האצטקים, איך הם הגיעו על פי ממש המיתולוגיה של עצמם, גם עובדות היסטוריות.
כן.
כי היו להם ספרים. זו עובדה שאנשים, רובם של האנשים בארץ לא יודעים, אבל גם באמריקה הומצא הכתב. כבר לא היה לי הצטקים כמובן, הרבה קודם, ב-1500 לפני הספירה, כבר היה כתב לכל דבר שהמציאו אולמקים, ובאזור הזה של אמריקה היו אפילו טקסטים ממש...
וזו שפה שאנשים לומדים אותה, יודעים לעקוב אחריה, או ש...
תראי, תלוי איזה שפות. רק פיסות. כן, השפה אולמקית מ-1500 שנה לפנינו, רק גליפים מסוימים הצליחו לפענח. אלה שמקבילים למאיה ולספוטקים, יש המון עמים במקסיקו, אוקיי? המון. אחרי הכיבוש הדורסני, כן? והשואה הנוראית שהביאו מאירופה לאמריקה, ובמיוחד הספרדים למקסיקו, יש היום 68 שפות שונות שמדוברות במקסיקו. לא דיאלקטים, לא תת-שפה.
שפות שונות.
אנחנו מדברים על שפות 68.
לנו זה נשמע הרבה מאוד, אבל את אומרת, עוד היו הרבה יותר.
בטח, כן. בטח, כן. בוודאי, פשוט חלק מהעמים, במיוחד אלה באזור המזרחי, מאיפה שבאו הספרדים, פשוט נגלו.
מוחדו.
כן, מוחדו. כן. אבל רוב רובם של השפות ממשיכות, ויש 68 שפות, אחת מהן היא שפת הנאוואטל. נאוואטל זה אומר, זה השפה של האצטקים. כמו שאנחנו לא אומרים, מדברים רומית, אנחנו מדברים לטינית, נכון?
כן.
אז אנחנו אומרים נאוואטל, כן? עם תת למד בסוף. נאוואטל זה השפה של האצטקים. והיום אנחנו, כמו שיש לנו את הנדודים, נכון? מיציאת מצרים, נכון? אז גם לאצטקים יש, גם לאצטקים יש סיפור כזה, ועל פי הסיפורים שלהם, האצטקים יצאו מאיפשהו שם באמריקה הצפונית, כנראה ה-Southwest, אוקיי? בארצות הברית, ואנחנו מדברים למעשה על, לפי התאריכים שלהם, כי בספרים שלהם יש ממש ממש תאריכים, 1116. התחילו את הנדודים שלהם, לקח להם איזה 200 שנה, קצת יותר מיציאת מצרים ועד שהגיעו לארץ. זה היה קצת יותר רחוק, כן? 200 שנה לצאת מהאזורים של יוטה וכו', כל הסאוטווסט הזה.
יוטה של היום.
כן, יוטה כן. של היום בארצות הברית. ולהגיע לרמה המרכזית של מקסיקו, לעמק מקסיקו למעשה, איכן שהיום מקסיקו סיטי נמצאת.
איבון, ויש באמת אנשים, תושבות ותושבים שחיים עד היום ש... אומרים שהתשתית שלהם, היסוד שלהם, הם באותו עם אצטקי, או איך אמרת, משיקס?
בוודאי, חבר'ה, האנשים האלה מדברים את השפה האצטקית, את שפת הנאוואטל, טפנקה, צ'יצ'ימקה, יש אין סוף שפות שעדיין מדברים. כמו שאנחנו ממשיכים לדבר יידיש, או לדינו, או ערבית מרוקאית, או מה שלא יהיה תימנית, אוקיי? כן. זה, העמים האלה קיימים.
הם משמרים עוד דברים מלבד השפה?
כן, אבל כמובן, בעיקר תחת הדת הנוצרית, כמובן. זה סינקרטיזם תרבותית, מין ערבוביה כזאת, אבל בהחלט, בהחלט יש מוזיקה, ויש ריקודים, ויש מסורות.
שהמקור שלהם הוא עתיק.
כן, בסך הכל עברו 500 שנה מאז הכיבוש, ולא הצליחו באמת... לדרוס את הכל.
זהו, לא, בדיוק, לא הצליחו לדרוס את הכל, כמו שאת אומרת, במזל, טוב כן, שכך, נכון. שלפחות נשארו לנו דברים מעניינים לחקור. מלבד לקשת את הסוכה ולשמש לתפילות, לארבעת המינים יש הרבה מאוד תכונות מעניינות שמאפשרות לנו להשתמש בהם לצרכים שונים. אני לא בטוחה שאתן מכירות ומכירים את כל הצרכים הללו, הם באמת באמת מגוונים. ובדיוק לשם כך, אנחנו נלמד על הצרכים הללו ביחד, על הסגולות של ארבעת המינים, עם פרופסור אמריטה זוהרה יניב בחרך, מומחית לצמחי מרפא ובוטניקה, מרצה בבית הספר לרוקחות בהדסה עין כרם, ובבית הספר לתזונה ברחובות. שלום לך, זוהרה.
שלום, שלום וברכה.
מאוד משמח לשמוע שיש כל כך הרבה שימושים, ואנחנו עכשיו נחשוף אותם, אז גם ללולב, גם לערבה, גם להדס, גם לאתרוג, אז בואי נדבר עליהם, אולי נתחיל עם הלולב.
בשמחה רבה, בשמחה רבה.
כן. אז בעצם במה מדובר כשאנחנו אומרות לולב? זה התמר הרגיל?
מדברים בעצם על הלולב לעצמו, לעצמו אין לו שום שימושים רפואיים, כי זה ענף, או ענף של עץ הדר, של עץ תמר.
כן.
אז מה שאנחנו יכולים להגיד זה כמה מילים על התמר. ובעצם התמר, פתגם פרסי אומר שלתמר יש שימושים כמספר ימי השנה. כלומר, יש לה הרבה מאוד שימושים, לא רק לרפואה, הרבה כן. מאוד שימושים. אז קודם כל נתחיל בפרי, אוכלים את פרי התמר.
הנהדר.
הנהדר, שהוא מתוק, שהוא מכיל סוכרים, שהוא מכיל ויטמינים, שהוא מכיל סיבים, שהוא שומר על אנרגיית הגוף, שהוא שומר, שהוא טוב לאנמיה, למחלות קיבה, לעייפות ולתשישות.
לעייפות? למה? מה, הוא מוסיף אנרגיה? מעורר?
הוא מוסיף אנרגיה, הוא מחזק, ולמעשה טוענים שהוא גם מרגיע בולמוס של אכילה. אז אם אוכלים תמרים, זה בעצם מרגיע התנפלות על אוכל מיותר.
נשמע שאני ממש הולכת להשתמש במידע הזה.
נכון, מצוין.
איבון ואני עושות עיניים באולפן, אנחנו נתחיל לנשנש תמרים רגע לפני שאנחנו הולכות לבלוע את המקרר. אוקיי, נהדר, אבל לא רק לפרי עצמו, גם לגרעין יש כל מיני שימושים מעניינים.
נכון, קולים גרעינים, קודשים להפקה ומפזרים על פצעים מוגלתיים או פצעים פתוחים.
וואו.
וזה מרפא את הפצעים.
מדהים.
וחוץ מזה, יש כאלה שאוכלים את התפרחת הזכרית, שזה בעץ אחר כמובן, עם הסלט, וטוענים שזה מייסה לכוח הגברה.
וואו.
ואנחנו יודעים שאוכלים גם לבבות של צקלים, שזה מאכל מעודן ומיוחד.
כן.
ואנחנו יודעים שעושים יין מתקלים, יש יין,
דבש.
יש דבש תמרים, יש יין תמרים.
זוהר, אני רוצה לשאול אותך, איך מישהו פשוט חשב לטחון את הגרעין, להוסיף אותו לאוכל, לבדוק למה זה עוזר, לבולמוס או לגברה, במקרה הזה לא לבולמוס, כי אמרנו שזה לא הגרעין.
לא.
אבל איך זה קורה? זאת אומרת, איך אנחנו בכלל יודעות על הדרך הנכונה למצות פרי או עלה או
יודעים,
ענף?
אנחנו פשוט מודעים למסורות העתיקות יומין. ומסורות מובילות אותנו לתחילת תרבות האדם, לתקופה שבה האדם מסתכל לסביבתו וניסה ועשייה לו, ניסה כל מה שצומח מסביבו, ולאט לאט נוצר לו ידע שקשור בפצעים, כמו שאנחנו מדברים על גליני התמר, וקשור במאכל ובמשקה ובתרופות וכאבי בטן וכולו. וזאת מסורת שבעל פה, שבכל רחבי העולם, בכל מקום, האדם מכיר את הצמחים שמסביבו.
וזה ניסוי וטעייה של ממש, שפשוט הצטבר.
הצטבר, ובהתחלה הייתה תורה שבעל פה בכל מקום, אחר כך נרשם בכתובים עתיקים, למשל הסינים, מבין הראשונים שכתבו את זה, יש להם ספרי תרופות מאוד מאוד עתיקים.
כן.
ובסוף זה מגיע לכולנו.
ולתחום הזה, יש ממש שם, קוראים לזה אתנובוטניקה?
אתנובוטניקה, נכון.
כן.
זה האתנו, זה האדם, האדם והבוטניקה.
מדהים. אוקיי, אז נעבור עכשיו אל מין אחר, מתוך ארבעת המינים. בואי נדבר על ערבה.
טוב, אז ערבה גם כן מאוד מאוד מעניינת. היא גדלה על יד מים. גדלה גם בארץ, גם בכל מיני מקומות, על יד המים. וכבר היפוקרטס במאה ה-5 לפני הספירה ממליץ לנשים יולדות ללעוס עלי ערבה כדי להקל על הלידה. אבל בעיקר במסורות העתיקות השתמשו בו להורדת חום ולטיפול בדלקת פרקים וכאבי שרירים וכאבי ראש וצינון ושפעת.
מה זה אומר השתמשו בו? או את הקליפה, כן.
לקחים את הקליפה ומרתיחים אותה לפעמים עם עלים, לפעמים בלי עלים. ועושים מן המשקה, וזה מגיע אלינו, למשל מצפון אמריקה מהאינדיאנים, ומגיע אלינו מכל מיני מסורות שבהם הייתה ערבה. אבל מה שיש לספר מאוד מאוד מעניין על הערבה,
כן.
שכבר במאה ה-19 גילו מהו החומר הפעיל, וכולנו מכירים אותו. ומהו? הוא האספירין. האספירין שהוא בעצם החומר הפעיל בערבה שהפך להיות תרופה שכל העולם מכיר.
והיא בעצם התרופה הנפוצה ביותר היום להורדת חום.
להורדת חום ולדלקות פרקים ולכאבי שרירים ולצינון ושפעות.
מהרגע שמגלים מה החומר הפעיל ואיך למצות אותו נכון כדי שייצר את האפקטים השונים, אז מה עושים? ממשיכים לגדל את הצמח או מייצרים אותו באופן אחר?
במקרים של האספירין היינו ממש בעלי מזל, כי אפשר היה לסנטז את המולקולה הזאת באופן סינתטי, והיא קלה, והיום לא צריך בכלל את הערבה, עושים את הסינתזה בדיוק, בדיוק לפי המודל שהצמח תכנן לנו. אבל יש הרבה מקרים שאנחנו מגלים מה החומר הפעיל,
ואז אי אפשר להתחקות.
ואנחנו לא יכולים לסנטז אותו, הוא לא יוצא לנו פעיל. אני אפילו אגיד שמורפין שכל כך חשוב לנגד כאבים,
כן.
עד היום מפיקים אותו מהפרג, בפני שהמורפין שעושים אותו סינתטי, הוא לא בדיוק כל כך פעיל נגד כאבים, כמו המורפין הטבעי מהפרג.
מרתק.
אז יש לפעמים מגבלות שהטבע שם לנו.
כן.
או לפעמים יש לנו יותר מחומר אחד שעושה את הפעולה. ואז אנחנו צריכים לקחת ניצוי מהצמח שיחיל אחד או שניים או שלושה מהחומרים הפעילים.
כן.
ומשתמשים בצמח עצמו.
להגיע למצב שאנחנו יודעים להתחקות אחרי האופן שבו החומר הפעיל באמת פעיל, זה מצב שאנחנו יכולות להגדיר אותו כאידיאלי, משום שאולי אנחנו פוגעות פחות בטבע בכזה מצב, או שזה לא בהכרח הדרך הנכונה, או שאנחנו חותרות אליה במדע.
לא, לא, זאת לא בהחלט. אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר, כמה שיותר. אבל הטבע מציג לנו מגבלות. ואם הפעילות הרפואית הברוכה, למשל בג'ינסנג, שזה השורש, שורש הסיני, כן. המהולל, שהוא טוב לאריכות ימים וכולו, מחזק את הגוף. בג'ינסנג יש לפחות 4 חומרים שחייבים להיות שם כל הזמן. אז אנחנו יודעים אותם. אנחנו לא יכולים להפריד אותם. אז כתוצאה מזה אנחנו משתמשים בתמצית של ג'ינסנג. עד היום, או בקליפה של ג'ינסנג. כן. אנחנו לא יכולים להגיע למצב של חומר נקי. הרופאים היו שמחים אם היינו מספקים להם חומר נקי אחד. אבל לא תמיד זה הולך.
כן, קשה להפריד את ארבעתם. נמשיך להדס?
אוקיי.
כן, נדבר על הדס.
זה שיח ירוק עד שגדל גם בארץ, ומאוד מאוד ריחני.
נכון, אני מאוד אוהבת
את הלך. משתמשים בו להבדלה גם.
כן, ואנחנו יודעים שהמהדרים אוהבים שיש 3 עלים בכל דור של הענף.
נכון.
3 עלים זה לא כל כך פשוט, אבל מגדלים אותו בארץ היום, ויודעים איך לגדל בארץ כך, לעשות לו גירוי כזה שהוא מוציא 3 עלים. אז אנחנו מגדלים היום לצורך 4 המינים, לצורך הטקסים הדתיים, מגדלים את ההדס המהודר, שזה הישג.
כן.
וככה הוא גדל עם 2 עלים שלו.
מעניין שזה אבל... לא נחשב להתערבות בטבע, ואז אולי לא,
לא
מצא...
לא, זה לא התערבות, זה רק גירוי.
רק גירוי, את אומרת.
כן. אולי משהו באדמה, אולי משהו בתנאי החום, הקור. זה לא ממש התערבות גנטית.
בזכות הריח שלו גם יש לגביו סיפורים שקשורים באהבה או באלת אהבה, אפרודיטה.
הוא קשור באפרודיטה, הוא קשור בוונוס, עושים זרי הדס לשמח חתן וקלה. דרך אגב, הוא סימן למזל טוב, ואבותינו אומרים שהרואה הדס בחלומו, נכסיו מצליחים לו, זה בגמרא. אז כדאי לחלום על הדסים.
לחלום על הדסים.
משתדל.
וגם כן. אותם אפשר לייבש ולטחון.
כן, נכון. אז קודם כל, גם במסורת עד היום, גם בקרב הדרוזים בארץ, הם מייבשים את העלים והופכים אותם למין טל כזה, ומעורכים את זה על תינוקות קטנים, או בשמן זית, או בשמן של הדס, וזה שומר על האור. ודרך אגב, השמן של הדס, השמן הארומטי, שהוא המקור לריח, הוא גם אנטי-בקטריאלי, והוא מחטא. אז הוא טוב מאוד להצטננויות ולטיפול בשיעול ובדלקות דרכי הנשימה ובקשיי נשימה. ושמן הדס משמש מאוד בארומותרפיה. הוא שמן ארומטי להרבה מאוד טיפולים.
כן, וגם לאחרונה יש לגביו כל מיני תגליות מעניינות שאולי...
כן. גילו בו עוד חומרים נוספים שהם נוגדי דלקות ומעכבי צמיחת תאים סרטניים. אבל זה ממש התחלה מפה לקפוץ ולהגיד שאפשר לרפא סרטן
בשמן
של הדסים. אני מזהירה, כי יש כאלה שקופצים מיד ואומרים, יש לנו תרופה חדשה לסרטן.
אז בינתיים מה ששמו לב זה שיש בו חומר שיכול לעכב צמיחה של תאים. אז רוצים לקחת את האלמנט הזה ולראות אם אפשר לעכב צמיחה של תאים סרטניים. כן, אבל כמובן
ש... אם הוא סתם מעכב צמיחה תאים, הוא יכול להיות גם רעל, יכול להיות מסוכן.
נכון. וכמובן שהדרך מהרגע של גילוי משהו בטבע או בצמח באופן מסוים, ועד להצלחה שלנו לדעת איך למצות אותו ואיך אחר כך להחדיר אותו לגוף, ומה הוא פוגש בתוך הגוף, ואיך זה מגיב, איך אנחנו מגיבים, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. אז גם אם גילו, כן, אז גם אם גילו, זה כמו שאת אומרת, עוד לא בשורות טובות באופן שלם לגבי הטיפול במחלת הסרטן.
כן, זה הדבר הכי קל, לגלות חומר שעושה על תאים משהו, אבל אחר כך הוא צריך גם להגיע לבני אדם, כמו שאת אומרת.
כן.
ולהגיע לניסיונות קליניים בדרך מאוד ארוכה.
כן.
הדרך מאוד ארוכה.
ועכשיו את רוג, שאולי הוא המדובר ביותר מבין 4 המינים?
הוא באמת מהמדובר ביותר.
כן.
הוא באמת מהמדובר ביותר. אז קודם כל, בהודו הוא נחשב לפרי קדוש. וכבר לפני הספירה, תאופרסטוס היווני המליץ לשים... את האתרוג בין הבגדים, כי הוא מרחיק אש.
כן.
ובאמת הפרי כדוחי חרקים תפס לו באמת פרסום, וגם הרמב״ם אומר שהוא טוב נגד עקיצות הקרב ויתושים ונשיכות.
זאת אומרת, למנוע משהו בריח שהוא משחרר, גורם ליתושים, לעקרבים, ללכת מהאזור.
בדיוק, יש בריח, וכנראה שוב בשמן, השמן הארומטי שישנו בקליפה של הפרי, שהוא המקור של הריח. אותו שמן ארומטי, גם בו יש חומרים אנטי-בקטריאליים. ובמקרה הזה הם בייחוד פעילים נגד חרקים ואש וכולו. אז זה ממש דבר שהוכח. הוא שמן אנטיספטי.
כן.
עכשיו, מבחינת קשר לפריון, אז כבר אמרו אבותינו שכדאי לנשים הרות לאכול את הפיתם, כמובן בפרי פגום. אם הוא אוכל את הפיתם, היא אוכלת פיתם, אז יש סגולה ללידת זכרים.
אז בהנחה שזאת המטרה, להוליד רק זכרים, או לפחות בפעם הראשונה, בהיריון הראשון, אז כדאי לאכול את הפיתם.
חוץ מזה, אבותינו אומרים שכדאי לאכול קליפה מבושלת בסוכר, את יודעת, הקליפות המתוקות האלה,
זה נשמע לי טעים.
גם כן מקלה על לידה.
אמא שלי, אם מותר לי להוסיף, הייתה עושה בסוף סוכות כמובן, היא הייתה מכינה ריבה מהאתרוגים.
מאתרוגים? נו הנה, זה בדיוק מה שהזוהר מתארת, זה נשמע מדהים.
כן, זה מריר ומתוק כאחד.
וואו, נראה לי אנסה את הדבר הזה. זוהר, השיחה איתך גורמת לי לייצר פה אורחות חיים חדשות, אני צריכה לרשום את זה על פתק. אז זה בהקשר של הפריון, מה עוד? גם הלב מפיק.
עכשיו צריכים לשלוח את האנשים, אני עושה לו פרסום, לאוזי במחנה יהודה, אוזי התימני, אוזי אלי, שהוא איש האתרוגים. שהוא ממשיך מסורת תימנית באמת ארוכת שנים, הרי הם גם מגדלים את האתרוגים הגדולים התימנים המיוחדים.
כן.
אז הוא עושה משקה מאתרוגים שתורם לפוריות ולתחושת רעננות ולהרוות צמאון ולשמח את הלב ומחזק פעולת לב. אני בעצמי כל פעם שאני מגיע למחנה יהודה, אני מתעקשת להגיע לדוכן שלו לקבל משקה של אתרוגים.
מעניין.
זה מתוק וזה טעים.
ואיך הקשר של האתרוג לפעולת הלב? מה הוא עושה?
זהו, אז דווקא זה זכה לאיזה אישוש מדעי, שמצאו בו חומר שנקרא נרינג'נין, שהוא מרחיב כלי דם, ואם הוא מרחיב כלי דם, אז הוא גורם לירידה של לחץ דם, ולהקלה לחץ הלב, אז יכול מאוד להיות שזאת הסיבה שזה קשור לחיזוק לב. כי הרעיון של משקה אתרוג שמחזק לב עובר בהרבה הרבה שנים, זה דבר של מסורת.
איזה מדליק, ארבעת המינים כנראה לא נבחרו סתם, לא לשווא. יכול להיות שגם הבחירה הזאת נטועה באיזושהי הבנה עמוקה של מסורות, של מסורת עתיקה שאנחנו אולי יכולות להבין היום בזכות המדע, וגם נכון. בזכות המידע שהצטבר כמובן, כמו שתיארת, באתנובוטניקה.
כן, בהחלט.
פרופסור אמריטה זוהר יניב בכר, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הבוקר, ושיהיה חג שמח ומלא בצמחי מרפא משובחים.
כן, שיהיה לנו לכולנו טעים ונעים.
הלוואי, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות. שלום שלום.
איבון, אנחנו חוזרות על האצטקים. או אל המשיקס, יש לומר.
עכשיו נסביר את ההבדל.
זהו, נסביר. אבל אנחנו צריכות לספר בעצם את סיפור ההתהוות שלהם, וגם מאיפה אנחנו לומדות על הסיפור הזה. איך, מה, איזה קבצים, איזה מסמכים.
אז קודם כל, מה שאני מספרת כרגע הם סיפורים, כמובן חלק מיתולוגיים וחלק אותנטיים, שהצטקים ממש כתבו על גבי הקודיסס, או קודקס שלהם, של ספרים, שהיו באמריקה הקדם קולומביאנית באזור הזה כבר אלפי שנים אחורה, ולכל העמים היו, והספרדים כמובן דאגו לשרוף את רוב רובם, אבל כמה עשרות מהם נשארו, והם מקפלים, הם כתובים על אור צבי, ממש כמו שאצלנו, אבל פרות לא היו, אז אור צבי.
אז צבי, כן.
כן, והם מקופלים כמו אקורדיון, כן?
וואו,
וקוראים לזה
יפה.
קודקס, כן, קודיסה בספרדית, וכמה מאותם קודיסס, חלק הם ממש, רוב רובם מלפני הכיבוש, חלק בזמן הכיבוש וחלק לאחר הכיבוש. ואפשר לראות היטב איפה שיש השפעה.
השפעה של הכיבוש האירופי,
נכון.
ספרדית.
עכשיו, חלק מאותם קודיסס מראים לנו באמת את הנדידה, את האקסודוס של האצטקים מהאזור של אמריקה הצפונית. בוא לא נשכח מאיפה הם באים. השפה האצטקית, היא, אמרנו, השם האמיתי זה נאוואטל, היא אחת אחת מהשפות של האין סוף שפות, גם בארצות הברית וגם במקסיקו, שמשפחה גדולה מאוד, כמו שאנחנו אומרים שמית, של שפות יוטו-אצטקיות. או זאת אומרת, השפה היא יוטו-אצטקית. זאת אומרת, כן. איפה האזור? יוטה. כן, משם הם באו.
אז גם השם של המשפחה, של משפחת השפות, קיבל את שמו.
כמו שאת אומרת, שפה שמית, ויש המון שפות, נכון?
כן, כן.
אז גם השפה הזאת, למעשה כל הנאווס, כן? מדברים את זה משפחה של שפות גדולה מאוד. ואנחנו יודעים שמבחינה מדעית, הם כולם עזבו את האזור הזה ונדדו דרומה, בעקבות באמת בצורת איומה שהתרחשה בכל האזור של מרכז ארצות הברית, בסביבות התחיל להיות ממש רציני בסביבות 900 לספירה, כן? אז פשוט עמים נדדו דרומה.
אי אפשר היה יותר לחיות באזורים היבשים.
היה מאוד מאוד קשה להמשיך כן. לחיות שם. העובדה שהיום הסאוטווסט זה ממש מדבר, כן? האזור הלך בהתייבש, והעמים האלה נדדו דרומה, והצטקים אחד מהאחרונים שמגיעים, כי יש רקורד באמת עצום, היסטוריה עצומה של עמים באזור של מקסיקו,
כן.
ולאן הם רצו להגיע? לארץ המובטחת, שהאל שלהם קרא להם להגיע לשם, לעמק מקסיקו, איפה שמקסיקו סיטי היום, ובקודקס בוטוריני למשל, אחד מהקודקסים הכי חמודים, הכי יפים שיש, יש שם גם ציורים, אבל גם כתב. קודקס כן. בוטוריני נקרא ככה על שם האיש שקנה אותו, שהיה איטלקי בוטוריני, והקודקס הזה אנחנו יודעים שהוא נכתב משהו בין 1530, הכיבוש, הסתיים במקסיקו, כן, באזור הזה, ב-1521. זאת אומרת, מישהו שהיה למעשה אחד מהפרופסורים של הקלמקק, הקלמקק הייתה אקדמיה הגבוהה ללימוד, כן, במקסיקו,
כן.
בעיר הבירה, איפה שהפרופסורים, אחד מאותם פרופסורים, כתב את הקודקס הזה. זה מאוד מעניין, כי הקודקס הזה רואים טיפה השפעה ספרדית, אבל הוא כתוב באמת בציורים ובכתב הצטקי, ובמה שחשוב זה גם כן התאריכים. שם אנחנו יודעים שאנחנו רואים באחד, שתביני שאנחנו מדברים על 5 מטרים אורך.
של קודקס?
כן.
וואו.
והוא לא הכי, הוא לא הכי ארוך. לא, 5 מטרים אורך. יש לו 22 עמודים, והוא היחיד שאין בו צבע. הוא רק שחור לבן. כנראה שהבן אדם פשוט נפטר, קרה לו משהו, והוא לא יכול היה, לא הספיק לסיים אותו.
לא השלים את המלאכה.
אבל הוא עשה ממש עבודה רצינית ביותר, כי היום הוא מוצג במוזיאון של אנתרופולוגיה של מקסיקו סיטי, המוזיאון המדהים הזה.
זה מצחיק איך לפעמים כשאת למשל מוצאת כזה קודקס, ואת רואה שהוא שחור לבן, הדבר הראשון שאת חושבת זה, וואו, איזה יופי מיוחד, כל השאר הצבעונים, אבל אז יש הסבר מאוד מאוד ברור, מאוד מעשי.
כל הקודקסים לכולם יש צבע, כן? הם ציירו, כי הם השתמשו במכחול. לא כתבו, ציירו, כמו הסינים, כן?
כן.
ואז בקודקס הזה אנחנו רואים את האל ויסילופוסטלי, כן, שהוא האל החשוב ביותר של האצטקים, קורא להם ממש עם גליפים של דיבור.
איך קוראים לו? צ'ילופוצ'לי?
לא, ויצילופוצ'לי.
אוי אוי אוי, אין לי כן. סיפור להגיד. ויצילופוצ'לי?
כן, ואת יודעת מה זה בתרגום לעברית?
לא,
מה את זה? את לא מאמינה. אל המלחמה, אל השמש הזורחת, בתרגום לעברית זה צופית משמאל.
מה?
כן.
מי הגעת לרגוע?
תשמעי, זה בגלל איך שהוא נולד, זה הסיפור המיתולוגי וכו'. אז האל הזה, בוא נלך לסיפור. אז האל הזה, רואים אותו בקודקס בוטוריני, הוא קורא להם מתוך, הוא נמצא בתוך עיר בעמק מקסיקו, שקוראים לה קולוואקן, עיר עתיקה יותר, מעם קדום יותר שקראו להם הטולטקים, והוא קורא להם לבוא, כמו שאצלנו, כן, אלוהים אמר לאברהם אבינו, לך לך ממולדתך, מארצך, מארץ אביך, אל הארץ אשר אראך. אז הוא קורא להם, תעזבו את המקום הזה שאתם חיים בו, ותבואו אליי.
וזה מתיישב עם הנסיבות של הטבע באותם זמנים, אם לא מתאים גם ככה לחיות שם, אז טוב שיש אל שקורא.
נכון, והוא קורא להם.
ומכוון, אומר לאן ללכת.
בוודאי, כי הם לקחו אותו איתו, ולא היה עמוד האש כמובן בדרך, אבל רואים את בתי האב, דרך אגב, אחת מהם נשה, שזה די מוזר, אבל קוראים לה צ'ימלמה, יד מגן, והם הולכים, יוצאים, מאיפה הם יוצאים? הם יוצאים מאסטלן. בגלל זה המילה אסטקס, כן? כן. אסטלן, מאסטלן. הם יוצאים מאסטלן. איך נראית אסטלן? אסטלן נראית בקודקס בוטוריני, ובקודקסים אחרים, היא נראית כמו אי בתוך אגם. ככה היא נראית. היא בתוך אגם, הם יוצאים משם, עולים על סירות, ומתחילים ללכת ללואה, באצטקית, כן, מנהוות על תללואה, תללואה, הם הולכים, 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 ותכף נספר מה קורה
שתים,
גם בדרך.
שתים, שתים, אבל...
הם שתים, חלק, ואחר כך מתחילים ללכת. כן? ואז, וכתוב, השנה היא 1116, אחד צור לפי התאריכים שלהם, והם מתחילים ללכת, ומי שאומר להם, מאיפה וכו', זה האלוויס הילופוסלי, שאחד מאותם מנהיגים, כן, ראש השבט, מעניין, 12 שבטים.
מה?
כן. 12 שבטים, אנחנו רואים את זה גם בקודקס מנדוסה.
יש הרבה נקודות דמיון בסיפור הזה.
כן, אבל אל תשכחי שהקודקסים האלה כבר היו קיימים לפני הכיבוש. כאילו, את לא יכולה להגיד שזה הכל, שזאת השפעה. הם היו קיימים לפני הכיבוש. כן. ובגלל זה באמת...
זה מרתק. זה ממש מעניין שיש את נקודות
הדמיון. המורמונים רואים כאילו שבטי ישראל שלחו לאיבוד, עשרת השבטים בזה, האינדיאנים. בקיצור, כל מיני נקסוס כזה של סיפורים מיתולוגיים.
אגב, את אמרת שבגליפים עצמם רואים את הבועות של הדיבור ממש.
נכון.
יוצאות מאותן דמויות, או במקרה שלנו האל.
האל קורא להם.
שמדבר עם העם.
ורואים את הגליף. שהוא קורא להם לבוא, הרבה פעמים גם כן בתוך הגליפים האלה, זה כמו בועות באמת, כתוב, יש כתב, ואני לא חקרתי את זה, אבל יום אחד שאני אצא לפנסיה,
את תבדקי.
אני אבדוק ואני בטוחה, כי זה מתחיל כבר מ-1500 לפני הספירה.
שיש השפעה. הזה,
על הקומיקס. אני בטוחה שמי שהמציא את הקומיקס ראה את זה באיזשהו קודקס של אמריקה.
עתיק של אמריקה.
נכון, נכון. כי באמת, אפילו, את יודעת, אצל האולמקים, ב-900 לפני הספירה, רואים את זה. יש כתב ליד הפה. יש כאלה שיש גליפים של דיבור, ואפילו כתוב, כן? גם בתיאוטיהואקן, הרבה לפני הצטקים, רואים את זה, כן? ואני באמת הולכת לחקור את זה.
אז מתי את יוצאת לפנסיה? אני רוצה תשובות. איבון, עוד משהו שחשוב לי לבאר. את אומרת גליפים ולא הירוגליפים, אז נכון. בואי נסביר ממש מילולית מה זה אומר, מה הירו אומר, מה גליפים אומרים, ולמה את בעצם אומרת
נכון.
רק חצי ירו, ממה שנאמר לנו.
ירוגליפים זה השם שנתנו החוקרים לכתב, לכתב החרטומים, כן?
כן.
בלועזית, לכתב של מצרים. ירוס ביוונית זה קדוש, זאת אומרת, כתב קדוש, גליפים קדושים. כן. אנחנו לא מתייחסים לכתבים האחרים, לא נותנים את אותו שם, אז אנחנו מוחקים את המילה ירוס, נכון?
הבנתי.
זאת אומרת, קדוש, אנחנו קוראים להם גליף, גליף זה תווים, תווים. גליף זה פשוט כתב,
זאת אומרת,
תווים.
הירוס זה כבר איזשהו שיפוט שהוא יותר אישי או קבוצתי כלפי
נכון.
גליפים מסוימים, אבל השם שמתאר את הדבר עצמו הוא גליפים.
גליפים, נכון, גליפים תווים. זה כתב. אז הם יוצאים מאסטלן, בגלל זה קוראים להם אסטקס בהתחלה,
כן.
ואסטלן, בתרגום לעברית, זה כמו להגיד ארץ הענפות.
אז יש שם הרבה ענפות?
כנראה, אף אחד לא יודע.
אנחנו צריכים צפר.
תראי, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה אסטלן. זה אחד מה... כאילו, הסימני שאלה, אחד מסימני השאלה הכי גדולים במקסיקו, כן, לפחות בשביל המשיקה, המאיה לא מתעסקים בזה, המאיה כן, לא הצטקים. כן,
כן, כן.
תזכרי שיש עוד 67 עמים היום.
כן, כן. זה מקורות שונים
כן,
לגמרי.
כן, בדיוק. אבל מי ששולטים זה הצטקים. כן? אז מה שקורה זה שאסטלן זה, כאילו, אם את אומרת ארץ הענפות, זה כמו להגיד ארץ הטוהר. איזה מקום טהור שממנו הם יצאו, יעני גן עדן, את מבינה?
ענפה מסמלת משהו טהור,
נכון,
טוב,
כי
שלם.
כי לבנה, כי ארץ הלובן.
כמו יונה,
ארץ
ושלום.
הענפות, נכון, זה כמו להגיד ארץ הלובן. ארץ הלובן זה ארץ הטוהר. משם הם יצאו והתחילו ללכת במדבר, בדיוק כמו שאנחנו הלכנו, בערך זה לקח להם 200 שנה להגיע לעמק מקסיקו, כאשר בדרך מן לא היה, אבל רואים אותם גם בקודקס, באמת צדים, עושים קצת, גם קורבנות אדם, כן?
כן.
צדים ומלקטים מה שיש בדרך, ורואים תמיד את בתי האב, ארבעה בתי אב ראשונים הולכים בדרך.
כן,
אחד
מובילים
מהם
את כולם.
מובילים, אחד מהם שקוראים לו, לא משנה, נחש, הוא למעשה לוקח על גבו את הפסל
את הראש של האל.
את הראש של האל,
כן.
שהוא למעשה אומר להם, כן?
מוביל. מוביל. מנווט.
במנווט את הדרך.
אנחנו תכף נשאל את השאלות מה הם עברו בדרך, וגם מה קרה כשהם הגיעו, אבל אם כבר ציינו ענפות וציפורים או יונים למיניהן, אנחנו נדבר רגע על סוכה, על הסוכה עצמה, ואנחנו נשאל את השאלה, וזאת אחת המצוות הרי הכי חשובות, נכון? להקים את הסוכה
הכי
עצמה.
הכי כיפיות.
כן, וגם כיפית, וצריך לשבת בה, אי אפשר שהיא רק תשב שם בגינה ו... ותהיה יפה או קישוטית, אז השהות בה היא חשובה וגם האירוח בסוכה, ומעניין לראות איך התפתחה הסוכה במשך השנים. אנחנו נדבר על הגלגול של הסוכה בהיסטוריה ובתרבויות שונות עם דוקטור יעל עבדי רייס, היא ארכיאולוגית ברשות העתיקות. שלום לך יעל.
בוקר טוב.
אז אנחנו, אני אשמח מאוד אם תספרי לי מה הופך מבנה כלשהו לסוכה?
לסוכה. אז קודם כל, הוא חייב להיות זמני. הדבר העיקרי בסוכה זה שהיא ארעית.
כן.
וזה נכון לנו להיום, לחג, זה נכון תמיד. כך שהסוכות בהיסטוריה האנושית שייכות לכל מי שגר לא בבית קבע. למי שצריך לבנות בית לזמן קצר, יעזוב אותו אחר כך. ולכן גם היום, כמו בעבר, הבנייה עם חומרים שיוצרים מחסה, אבל בדרך שלא תספק מבנה קבע. שיעמוד ברוח, אבל לא לגמרי בעיתני הטבע. כל מי שישב בסוכה כשהתחיל לגשם יכול להבין,
להבין במה מדובר. זאת אומרת, אני קצת מסכנת את עצמי בסוכה באיזשהו מובן אינרנטי, מתוך כוונה, כי אני לא רוצה להישאר שם. אז המבנה צריך לשקף את הכוונה שלי.
כן. והוא חייב להיות הרעי. וזה באמת הד לתקופות מאוד קדומות, כשכל בני האדם חיו ביישובים שהם זמניים בעצמם, בלי בתים קבועים, כשכולנו היינו ציידים לקטים, במשך בעצם רוב ההיסטוריה, הפרה-היסטוריה של הומו סאפיאנס, נדדו ממקום למקום. עכשיו, זה לא נדידה כמו עדר זברות שקם בבוקר, אוכל את דרכו וישן איפה שיוצא לו, אלא פשוט חיים בסדרה של מחנות, יכול להיות לכמה שבועות, יכול להיות לכמה חודשים, וממשיכים הלאה. הבתים הם בתים שהם לא מבני קבע, הם עשויים מחומרים שיש בסביבה, אז אין סדינים למתוח בין המקלות, אבל יש את המקלות, יש שיחים שאפשר
להציע בעזרתם,
מדיוק, ואולי בוץ שאפשר למרוח על המקלות האלו. באזורים מאוד צפוניים מוכרת התופעה של בניית הסוכות האלו מעצמות של ממוטות.
שהם היו המייצבות של המבנה?
כן, במקום ענפים.
כן. ובעצם מה שאני מבינה ממך זה שזה ממש חלק מהשגרה של חיי הנדודים. אי אפשר לנדוד בלי להקים מבנים הרעיים כאלה ש...
מקימים משהו, כן. כן, מקימים, ובדיוק כמו שבוחרים מקום למדורה, גם בוחרים מקום לשים בו את הראש ואת מעט מאוד החפצים, כי אוכלוסיות נדדות לא נושאות הרבה דברים.
כן.
אנחנו מדברים על תקופה שעוד אין אריגים, אין אוהל. אז היא סוכה. היא באמת, היא ארעית, היא לא חזקה מאוד, אבל גם לא צריך להשקיע הרבה בבנייה שלה. היא מספיקה לכמה שצריך, ממשיכים הלאה.
ומה בדרך כלל היה מחסה, כמו שאצלנו יש את הסכך מהעלים היפים שלה? כן, אז מה בדרך כלל היו משתמשים?
מה שאפשר לקטוף באזור.
גם אם האזור הוא נגיד יבש, או שאין בו ענפים מאוד מאוד גדולים?
באזורים יבשים את פחות צריכה להגן על עצמך מגשם.
אבל רוח?
הרוח הצריכה בעיקר למטה, בחצי מטר התחתון, כדי שאנחנו לא באמת יודעים מה... איך הייתה בנויה סוכה בכל אחד מהאזורים.
כן, כי זה חומרים מתכלים, איך אפשר לעשות ארכיאולוגיה על חומרים מתכלים?
או, א', אפשר.
אפשר.
כי לפחות אצלנו בנגב השימור, הרי איפה שחפרו בור להציב בו מקל, להציב בו עמוד מרכזי, העמוד לא שורד, אבל את הבור אנחנו יכולים לזהות בחפירות מאוד מאוד עדינות.
וואו.
בדיוק כמו שאנחנו מזהים. בוודאי.
כמה שנים אחורה אפשר לזהות? בור.
או הפרה-היסטוריה יש לה את היכולת לחפור בכזו עדינות. הרי בור זה משהו שזה שינוי בקרקע. הוא נחפר, הוא מתמלא אחר כך שוב, אפשר לזהות את השינוי הזה.
מדהים.
אבל בואי נעבור קצת קדימה.
כן.
לפני כ-15,000 עד 12,000 שנים לפני זמננו, התקופה הנטופית, בפעם הראשונה רואים איזשהו שינוי בבנייה, יש מבני אבן.
וזה כבר מייצר סוללת הדרך למבנה קבע?
כן. יש קירות שהם קצת מוגלים וחצי עיגול או אליפסה או מעגל, עם רצפות של אדמה מועדקת או לפעמים ישירות על, על האבן עצמה. מוקדי אש עם בסיסים לעמודים במרכז, עם איזשהו קירוי כנראה, וזו בעצם ההתחלה של המעבר מהנדידה התקופתית אל חיים ביישובי קבע. התקופה הנטופית היא הראשונה של החיים ביישובי קבע. רואים את זה בכמה היבטים, רואים את זה בארכיטקטורה הזאת, כי כשאת משקיעה ואוספת אבנים למעגל ו- ומעליהם מציבה את המבנה הפחות יציב, את משקיעה כי יש סיבה, כי את תישארי, ובאופן כללי זה קשור לתופעה הכללית שקרתה באזור שלנו, של מעבר ליישובים קבועים כל השנה, כמו שמוכרחים בצורה מאוד יפה, דרור הבית ואחבר הבית. שבעצם, לא, כן, זה נורא יפה, הם לא קיימים עד לתקופה הזאת, הם ניזונים מההשפעה הביתית, ואפשר לראות אותם רק החל מהתקופה הנטופית.
כן, וזה קשור גם בעיסוק אבל, לא? העיסוק של האדם.
זה עוד לא חקלאות, זה ממש לפני החקלאות, אבל זה כנראה מסתמך על לקט אינטנסיבי של משאבים, כשבמקרה שלנו בגליל, אלו הדגנים, החיטה והשעורה עוד לפני ביוטן, ומכאן מגיעה אחר כך המהפכה הנאוליטית, וכפרים חקלאיים של ממש, ולאט לאט כל האוכלוסייה, כולם היו נוודים למחצה, זאת אומרת, לא נדידה אינסופית, נדידה בין יישובים, הפכו להיות יושבי קבע, וזה תפס מאוד מאוד חזק, כשגם הנוודים, מי שנשאר לנדוד, כי הם קשר מאוד חזק עם יישובי הקבע. כן. אז בעצם בעת המודרנית, הסוכות היחידות שאנחנו מכירים, הן סוכות של שבטים באזורי שוליים, במדבר האוסטרלי, במדבריות אפריקאים, במדבריות הקרח הצפונים, ששמרו על אורח החיים הזה של הרעיות, ושל בנייה בחומרים הרעים, לא צריך להשקיע הרבה, אבל זה גם לא יחזיק.
יעל, אני ממש צללתי לשיחה איתך, ולא שמתי לב שאנחנו על סף סיום, אז אני רציתי לשאול עוד הרבה שאלות.
אני יכולה לצטט בסוף מלחמיה?
כן, כן, צטטינה.
התיאור המוקדם ביותר של עיצוב סוכה, ההוראה ייצאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עצבות לעשות סוכות. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם. כלומר, בתוך העיר, כמו היום, כבר נחמיה מתאר איך המבנה הראי הוא חריגה יציאה מהמבנה קבע, אבל כולנו אבות אבותינו הרחוקים מאוד מאוד, החיים היו בשבילם חיי סוכה.
דוקטור יעל עבדי רייס, ארכיאולוגית ברשות העתיקות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך וחג שמח.
חג שמח. אנחנו נסגור את השעה הראשונה. איבון, את נשארת איתי, וזה מאוד מאוד חשוב, כי יש לנו עוד אלפי סיפורים שלא הגענו אליהם, רק לגבי האצטקים, עוד חשבנו שנספיק יותר. בקיצור, תישארו איתנו לשמוע על סיפור ההתהוות של האצטקים, כפי שאני קוראת לו. אני רוצה להגיד שוב תודה לרז חסון, עורך ומפיק התוכנית, ארז שלום על הביצוע הטכני. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה איתכם מיד אחרי חדשות השעה 9 בבוקר, ונמשיך לדבר על סוכות מזוויות שונות, על מה שקורה לבעלי החיים בטבע, וגם, כמובן, על האצטקים, איך הם הגיעו, ושוב, אנחנו נדבר על האלמנטים המאוד מאוד מעניינים שאפשר זהות שהם קצת דומים לסיפור שאנחנו מכירות ומכירים מהמסורת היהודית. אז הרבה הרבה תודה, שתיים שיודעות כאן באולפן, אנחנו נשתמע בקרוב. להתראות.
שלושה שיודעים.
שלום, שלום. הנה אנחנו, הבטחתי וחזרתי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו שתיים שיודעות כאן באולפן, מלווה את המשדר הזה, איבון פלייטמן, ארכיאולוגית, עוצרת בחירה לאומנות יבשת אמריקה במוזיאון ישראל בירושלים. שלום, שלום.
היי, גיל.
ואנחנו, לכבוד סוכות, מדברות על סיפורי התהוות של עמים נוספים, משום שסוכות זה אחד מהסיפורים המהותיים בנקודת ההתחלה של העם ה... איך נקרא לו? עברי, יהודי, ישראלי, זה סימן שאלה גדול באיך בדיוק להגדיר, אבל זה אחד מהסיפורים החשובים במסורת שלנו. אנחנו נדבר גם על מסורות אחרות, התחלנו לדבר על האצטקים, עוד לא סיימנו, אבל גם הם נדדו, גם הם עזבו מקום אחד למקום אחר, בעקבות בין היתר קריאה של אל, אבל גם התנאים לא היו נוחים, אז שוב יש כאן...
גם מדבר.
כן. ויש כאן הרבה הקבלות מעניינות. אנחנו נדבר בשעה הזאת גם על מקרים בטבע, מקרים מאוד מעניינים, גם של חמלה וגם של התחפשות והתחזות. אז יהיו איתנו שתי נשים מומחיות להתנהגויות של בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אנחנו נעסוק גם בזה. אז איבון, אנחנו צוללות על השעה השנייה, וזאת בזכות רז חסון, עורך ומפיק התוכנית, וארז שלום על הביצוע הטכנית. תודה לשניהם. ואת ואני עזבנו את האצטקים כשהם בעצם מתחילים לנדוד מהאי שלהם בסירות, ואז מגיעים...
מהסטלן.
נכון, הסטלן. מגיעים ליבשה, הולכים, מתחילים ללכת.
ממשיכים ללכת.
ותיארתי שהם הולכים כשבראשם המנהיגים, נכון, של השבטים או של
כן,
ה...
ראשי, זאת אומרת, בתי האב.
בתי האב.
ראשי בתי האב.
ויש, אמרנו, 12.
בקודקס בוטורין מראים לנו 4, אבל כשמגיעים במייסדים, עוד מעט נגיע למקסיקו סיטי, מדובר על 12 שבטים, לא פחות ולא יותר.
מרתק.
ומעניין, כי 12 זה לא מספר חשוב, לא באמריקה, אוקיי? זה מעניין. אבל זה לפני הכיבוש. כן, זה באמת כנראה היה כך. וכשהם עושים את הסטלן, משם הבא המילה הצטקים אמרנו, הם נכנסים, מראים בעוד קודקסים, שהם נכנסים לצ'יקומוסטוק, צ'יקומה ונאוואטל, בשפה שלהם זה שבע, מקום שבעת המערות. עכשיו, משם, על פי הסיפור של הצטקים, זה עוד מקום כאילו מיתולוגי, שאנשים באמת מחפשים איפה זה, יצאו לא רק על הצטקים, אלא גם עמים אחרים שחיים גם היום, הקולואס, טפנקס, אין סוף עמים שחיים היום במרכז מקסיקו.
כולם
כן?
יצאו מאותם אזורים הגיעו בערך,
מאותו אזור, גם על פי הסיפורים שלהם, בצ'יקומוסטוק, זה מקום שנראה לגמרי מדברי, כן? רואים גם את הצברס, למשל,
כן.
שבאו משם, דרך אגב, הצברית, אני לצערי הרב לא, הילדים שלי צברים, אבל אני לא, לצערי הרב שבאתי.
למה לצערך?
למה? מה זאת אומרת? גם אני הייתי רוצה, מה?
להיוולד דווקא כאן?
למה לא? בוודאי, אני מאוד אוהבת את הצערת שלנו.
גם המקום שאת נולדת בו נשמע לי מעניין, לא פחות.
ואז הם מגיעים לצ'יקומוסטוק, משם עוד פעם, כל העמים יוצאים, האחרונים שיוצאים משם, אחרי הצטקים אפילו, הם עם אחר, הצעיר ביותר שקוראים לו צ'יצ'ימקס, כן? זאת אומרת, יש אין סוף עמים.
Yeah.
אבל מה שחשוב לנו עכשיו זה מה קרה באמת בדרך, כמו שאצלנו, ב-200 השנים שהם נדדו. ולמעשה, תוך כדי הנדידה, שהם איכשהו מסתדרים, והאל עוזר להם, ויסילופוסלי, כן? אז
האל שלהם, שהם סוחבים
האל החשוב ביותר של הצטקים, כן. את כאילו את
הפסל.
את הפסל, כן, את הפלוטומה, שזה ראש בחלק של הגוף, כן, חלק העליון.
כן, בית חזה כזה.
נכון.
מידיום שוט במונחי קולנוע, כן.
נכון. ואז כשהם הולכים, האל באיזשהו רגע מחליף להם את השם. הוא אומר להם לעצמם, עכשיו אתם לא תקראו יותר אסטקס.
אלא?
משיקס.
למה?
למה? אנחנו לא
יודעים. כי הם עושים שינוי דרמטי אולי, איזה שינוי
הזה ראוי. אנחנו לא יודעים, כן, כי הוא רוצה שיהיו משהו אחר כנראה. יש על זה אין סוף תיאוריות. אנחנו יודעים מה זה
אסטקס. אבל גם זה מזכיר לנו משהו.
נכון, אנחנו יודעים מה זה אסטקס הזה, צלובן וכו', אבל הם עכשיו צריכים להיקרא לעצמם עכשיו משיקס. מה בדיוק זה אומר משיקס, אנחנו לא יודעים, זה כנראה קשור למישטלי, שזה באסטקית, כמנאוואטל זה ירח כנראה, אבל אנחנו לא יודעים. אבל זה מאוד מעניין, כי זה מקביל גם לסיפור שלנו.
נכון.
הסיפור המקראי.
אברהם מקבל את ההי והופך לאברהם.
נכון, ושרי הופכת לשרה. זאת אומרת, שמות חדשים שאלוהים נתן להם עם מרכיב תיאופורי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שם אדוני בתוך
כן,
השם. כן,
שההי מאזכרת.
הזדהות, כן, נכון. בדיוק. עכשיו, למה זה קורה כאן, אנחנו לא יודעים. לא, אין, בואי אני אגיד לך שמכל הספרים שקראתי, לא השתכנעתי בשום, שום דבר.
אף אחת מהתיאוריות.
לא, לא. עד היום אף אחד לא חושב שבאמת אנחנו יודעים. תראי, במחקר, אם יודעים הכל, זה לא מעניין, צריך לחקור. אז זה מה שמדבר וזה מה שכן.
נשארות הרבה שאלות.
נכון, אבל הוא מחליף להם את השם, וגם במקסיקו היום, האסטקס לא קוראים לעצמם אצטקים, הם קוראים לעצמם משיקס. עובדה שלמדינה לא קוראים אסטלן, קוראים לה מחיקו.
שזה דומה למשיקו?
כן.
נגיד?
נגיד.
אז מה קרה?
איך צריך להגיד? מקסיקו? כמו שאומרים בלועזית, משיק, נכון, נגיד בצרפתית, אוקיי? או מקסיקו, או צריך להגיד בספרדית, אומרים מחיקו, כי אין איקס בספרדית.
נו, את שואלת שאלה קשה, צריך להגיד כמו שהעם עצמו, הייתי אומרת, קורא לעצמו, אם הם שומרים על השין, אז צריך לשמור על השין.
הם לא שומרים על השין, היו בשפות...
הם עברו לספרדית, להגיעה הספרדית.
ברור, אז בספרדית אין שין. אז מה שקרה זה, שבשפות העתיקות של אמריקה, ברוב רובם יש את האות שין, אוקיי? אבל כשבאו, הגיעו הספרדים וכבשו, באזור הזה ב-1519, הגיע ארנן קורטס, הם לא ידעו איך לאכול את השין, כי לא ידעו איך לכתוב את זה. ואז הכמרים החליטו, אלה שכתבו היסטוריה, אמרו, טוב, ה-X מופיע בדיוק כזה פעם בחצי בכל הספרדית, אין כמעט מילים בספרדית עם X, אז כל פעם שיהיה X, אנחנו נשתמש לזה.
כל פעם שיהיה שין, אנחנו נשתמש ב-X.
סליחה, נכון. כל פעם שיהיה שין, אנחנו נשתמש ב-X, כאילו SH באנגלית.
וזה לא יבלבל, כי כמו שאת אומרת, ה-X לא מאוד שמישה בשפה.
נכון, נכון, אבל מה שקורה זה, למשל, האגם, איפה שהם, לשם הם הגיעו, קוראים לו, היום הם אומרים טסקוקו, אבל זה צריך להיות טשקוקו. אבל בספרדית, במקסיקו אין שין, אבל יש רק מילה אחת שמבטאים נכון.
מה?
משיקה. אנחנו בני המשיקה.
אז את זה הם שומרים.
והם כותבים את זה עם איקס, אוקיי? אז השם, כשהם כותבים מחיקו בשפה העתיקה, שזה השם של האצטקים, זה השם האמיתי שלהם, אוקיי?
כן.
אז מחיקו צריך להגיד באמת משיקו. לא מקסיקו ולא מחיקו, צריך להגיד משיקו.
אז הנה, זאת תוצאה של הכיבוש האירופי.
כן,
הגיח שלנו של היום.
נכון, נכון. הם אומרים מחיקו, אבל כשהם אומרים את השם האמיתי שלהם, הם אומרים משיקה. עכשיו, למה בכל העולם חזרו להשתמש בשם אצטקים, אצטקס? זה בעקבות ספרו, אחד מהספרים הראשונים שנכתבו באנגלית על הכיבוש, וזה היה ויליאם פרסקוט, שכתב ספר באמצע המאה ה-19, על הכיבוש של מקסיקו ועל המלאכים הספרדים, בכולי כיבוש של אמריקה בכלל. וויליאם פרסקוט עדיף לכתוב אסטקס, בלא משיקס. אוקיי?
אבל למה? הם שינו את השם. למה הוא לא כיבד את זה?
כי זה לא שהוא לא כיבד, הוא כתב אסטקס כי לדעתי היה לו קשה עוד פעם עם ה-X. זה מקסיקו, זה משיקו, והוא זה שחידש יותר את השם אסטקס. כן? וויליאם פרסקוט. אבל הם מעדיפים לקרוא לעצמם משיקס, מקסיקו.
אנחנו תכף נדבר גם על מה קרה כשהם הגיעו ואיזו עיר הם בנו, שהייתה ממש מפוארת. תכף נדבר גם על זה. סוף המסע בעצם, פחות או יותר, לא באמת סוף, אבל...
עד היום המסע.
כן, בדיוק, עד היום המסע ממשיך. אתן מאזינים ומאזינות לשתיים שיודעות, אנחנו שתיים שיודעות כאן באולפן. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ערב חג הסוכות. הרשת היא רשת כאן תרבות, ואנחנו בתדרים 105.3, 105.1, או 104.9, או 104.7. גם ביישומון שלנו, החינמי, שתוכלו להוריד לטלפונים החכמים שלכם, יישומון כאן עוד, כאן עודי, שבו תוכלו למצוא את כל התכנים, תוכניות שפספסתן, תכנים שקשורים גם בכל המוזיקה, גם תכני מלל שאנחנו כאן עורכים בכאן תרבות, גם את התכנים של כאן 88, בקיצור, המגוון שמציעות תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, אז אתן מוזמנות ומוזמנים. אנחנו נעבור לדבר על התחפשות בטבע, וזה חרק מאוד מוזר, חיפושית מסוימת, שהיא מתחפשת לה, כנראה לי דבורה, תכף אנחנו נבין את הפרטים, היא משיגה בעזרת התחפושת הזאת מזון, והכל במרמה, במרמה של ממש. תספר לנו על כך ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ורד שפירה, שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מצוין, מלבד העובדה שהסיפור הזה קצת מטריד.
אז אני חשבתי שאת תקשרי את זה לסוכות בגלל האושפיזין.
להריח במרמה.
להבין דרך איפה זה מגיע להריח במרמה, אבל למעשה כשאנחנו מדברים על באמת היחסים האלה בין אותה חיפושית לאותה דבורה, הם יחסים של טפילות כשהדבורה היא הפונדקאי,
כן.
והחיפושית היא הטפיל, ומה שהטפיל הזה מחפש, זה בעצם מזון עבור הצאצאים שלו.
מחפש להתארח, מישהו שיספק
כן,
לו
עכשיו,
מזון.
רק שיהיה מאוד מאוד ברור, מרבית צורות החיים על פני הכדור הזה, הן טפילות. כולם חיים על חשבון מישהו, וזה בסדר גמור, וזה די נפוץ, אבל כאן יש סיפור באמת מעניין, כי החיפושיות האלה מחפשות מזון, והן מוצאות אותו בתוך כברת הדבורים. עכשיו, כדי להגיע לכוורת הדבורים, אתה צריך שמישהו יכניס אותך פנימה, כי זה לגמרי לא פשוט. אז החיפושיות האלה מטילות את הביצים שלהם בשדה, כן. על גבי צמחים, והן מטילות אותם בתור גוש של ביצים, כמה מאות של ביצים כאלה, שכשהרימות האלה בוקעות מן הביצה, הן בעצם גוש של רימות שנתפסות ככה אחת לשנייה, ויש להן צבע שחור כזה, mm-hmm. והן ממש עושות איזה גוש רימות אחד, שמה שמעניין בו שהוא מפיץ ריח של פרומוני מין של דבורים.
כלומר, זאת ההתחפשות. ככה הוא ממש עובד על הדבורה.
אז מרחוק זה נראה, הגוש השחור הזה אולי נראה כמו איזשהו חרק, אולי דבורה נקבה, ויש לזה ריח של דבורה נקבה.
כן.
אז הדבורה הזכר מגיעה בתקווה למצוא איזשהם יחסי קרבה, ומה שקורה באותו רגע זה שכל הגוש הזה של הכמה מאות רימות מתנפל עליו ומכסה אותו. עכשיו, הוא דווקא בן המזל בסיפור הזה, כי אין לו רוצות ממנו שום דבר, רק טרמפ, כי ברגע שהוא מגיע ופוגש דבורה נקבה, אז הן עוברות אל הדבורה הנקבה, כל הרימות האלה כן. ביחד, שוב כגוש אחד, שלוקחת אותן חזרה אל תוך הכוורת.
עוקבות אחריה בעצם?
לא עוקבות אחריה, הן מתלבשות אליה. עוברות, קופצות, כל הגוש הזה קופץ. עכשיו, ברגע שהן כבר נמצאות בתוך הכוורת, הן ניזונות מהמזון של הדבורים, ומהרימות של הדבורים, מהצאצאים שלהם, ובעצם נשארות שם די הרבה זמן, כי רק באביב הבא, מה, בתהליך שהוא די ארוך, הן נשארות וניזונות בתוך הכוורת.
מה? הן נשארות? הייתי בטוחה שזה חד פעמי כזה, מעין נשנוש וגמרנו.
לא, לא, זה סוכות, אנחנו הולכים על...
אושפיזין מלא.
בדיוק,
אושפיזין מלא. וואו, שבוע שלם של מה שנקרא אול אין.
אז יותר משבוע, רק באביב הבא, הן יצאו מתוך ה... בעצם יעברו גלגול מלא, יהפכו להיות חיפושיות בוגרות, ויצאו מן הכוורת, כדי להתחיל מחזור חיים חדש של חיפושיות ורימות וזכלים. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, שמה שגילו זה שיש ממש ספציפיות בין חיפושיות מקומיות לדבורים המקומיות, כי כן. זה לא כל דבורה. נכון. זו דבורה מסוימת שאת פרומוני המין שלה, הזכלים האלה, הרימות האלה מייצרות. כך שבעצם יש התאמה ספציפית גם לפי מיקום.
וזה באזור מסוים בארצות הברית התגלה.
נכון, אז... ואז הם ראו שבאזורים שונים, שבהם יש מינים טיפה שונים של חיפושיות, מינים טיפה שונים של דבורים, יש ממש כיוונון עדין של הפרמונים אל הדבורה המקומית.
אז את הפעילות המסוימת הזאת עדיין קורית, אבל כדי שהיא תהיה אפקטיבית, צריך לשנות את זה בהתאם למינים, והמינים משתנים, כמו שאת אומרת, גיאוגרפית, בגלל כל מיני תנאים.
נכון, אז יש ביטוי ככה שאנחנו אומרים באקולוגיה, זה ביטוי, זאת השארת המלכה האדומה. זו השערה שפיתח אותה ביולוג בשנת 1973, ליוון אלן, והוא בעצם מתייחס כאן לאליסה בארץ המראה. יש שם סצנה שבה המלכה האדומה אומרת, מסבירה לאליס שבעולם הזה, כדי להישאר באותו מקום, אתה צריך לרוץ כל הזמן כמה שיותר מהר. וזה מתייחס למרוץ החימוש בין טפילים לפונדקאים שלהם, שבעצם כן. אם יש לנו כל הזמן מוטציות קטנות שמשפרות או נותנות יתרון לשרידות של אחד מהטפיל או הפונדקאי, אז זה תמיד יבוא אחד על חשבון השני, וכדי להישאר במקום שניהם צריכים לרוץ כל הזמן כמה שיותר מהר, ובעצם להתקדם כל הזמן אחד ביחד לשני, אחרת אין קיום לשניהם.
והתופעה הזאת של כיוונון עדין, כמו שתיארת לי, בין אזורים, בין מינים ששייכים לאזורים שונים ברחבי כדור הארץ, היא קורית גם במינים אחרים, לא רק עם הדוגמה הזאת של החיפושית והדבורה?
כמובן, זה קורה כל הזמן בין טפילים לפונדקאים שלהם, ובהקשר של דבורים, אז לא רק חיפושיות מרמות דבורים, יש לנו גם... פרחים שמרמים דבורים, כמו דבורניות שאנחנו מכירים אפילו כאן מישראל.
אוי, זה לא יפה, אנחנו זקוקים לדבורים.
לא, זה בסדר. זה בסדר. הם מרמים אותם בעצם כדי שהם יאביקו את הפרח, כי הדבורנית הוא סחלב, הוא לא נותן צוף או איזשהו גמול, ומה שהוא עושה כדי למשוך מישהו שיאביק אותו, יש לו צורה של דבורה, וגם הוא מפיץ ריח פרמונים, לכל דבורנית יש את הדבורה שלה, שהיא מפיצה את הפרמונים שלה כדי למשוך אותה, והוא בעצם מרמה את הדבורה כדי להיות מואבק בסופו של דבר. אבל יש, וזה לא נגמר שם, יש גם פטריות שמרמות פרחים כדי להשתמש בדבורים. כן. זאת אומרת, זה מאוד 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 מורכב.
ברור, כל יחסי הגומלין הם ממש מורכבים בטבע, וזה יפה לעקוב אחרי, ואני שמחה שיש מי שזה עבודה היומית שלו. תודה רבה לך, ורד שפירה, ביולוגית במכון דוידסון. תודה, חג שמח, להתראות. איבון, אנחנו חוזרות אל האצטקים. דבר נוסף שקרה, סליחה, למשיקס, אני צריכה לקרוא להם. או,
כל הכבוד.
ודבר נוסף שקורה שם בדרך, תכף נראה מה קורה כשהם מגיעים ממש למקסיקו של היום, מקסיקו סיטי של היום, אבל האל שלהם, שאמרנו שהוא פסל, שהם סוחבים איתם,
נכון.
הוא נולד, הופך להיות בשר ודם, אני כן, במילים שלי כן. קוראת לזה.
עוד לפני שמגיעים, באמת לאזור המרכזי, כאן שהם בסופו של דבר משתקים, למקסיקו סיטי, כן? למק מקסיקו, שזה למה הם הולכים והולכים 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 לשם 200 שנה, כי זה אזור מצוין, גם לחקלאות וגם למחיה, לא חם, לא קר וכו'. יש כל מיני סיפורים בדרך, אוקיי?
כן.
ואחד מהסיפורים האלה, באמת מאוד מאוד יפה, זה איך נולד האל. האל ממש נולד לא רחוק ממקסיקו סיטי, במקום שנקרא קואטפק. קואטפק זה אומר בתרגום לעברית, גבעת הנחש. בקואטפק חיה, על פי הסיפור, כן? אישה שהיא למעשה האלה החשובה ביותר, האמא של, של כל האלים ושל האנושות, וקוראים לה קואטליקווה. קואטליקווה זה פסל, תקשיבי טוב, שכשאני מראה את זה לאנשים, כן, אני לוקחת גם קבוצות למקסיקו, אז פשוט אנשים בהלם, הוא שוקל 250 טון.
וואו.
קשה להאמין, נכון?
כן.
והצטקים היו מדהימים, האימפריה עצמה באומנות.
ביכולות, בבנייה, כן.
בבנייה, בארכיטקטורה, בכל דבר שהם עשו, ואומנות בכלל. והאלה הזאת, על פי הסיפור, היא חיה, האישה, זאת אישה פשוטה שחיה בקואטפק, כן? וגבעת הנחש, ולה קוראים קואטליקווה, בתרגום לעברית, זו עם סמלת הנחשים.
אז היא מתאימה למקום.
נכון. עכשיו, נחש ותירס, זה כמעט אותה מילה.
באמת?
נכון, איך נראה תירס? איך נראה תירס?
כן, הוא צהוב.
צהוב, ויש לו מה? יש לו מה? גרעינים.
נכון.
ומה יש לנחש?
קסקסים כאלה?
נכון, זה נראה דומה, שימי לב, גם מצורה.
כן.
אז קואטליקווה נמצאת על פי הסיפור, כן, שאני חייבת להגיד לך משהו, באמת, גם אם לא נספר סיפורים אחרים, טורקמדה, אחד מההיסטוריונים, מהאנשים שהיו אחראים מקסיקו מאוחר יותר, על לנצר את כל האינדיאנים, כן? אז טורקמדה מאותה משפחה נחמדה שגם היה לנו חלק בספרד, כן? אז מספר, כשהוא כותב היסטוריה, כשהוא כותב את החלק הזה, הוא אומר, הנה תקראו כאן, אני מספר לכם את ההיסטוריה, איך נולד האל, ותראו, רק דרך זה אפשר לראות איך האינדיאנים האלה טיפשים, איך האצטקים לא הבינו כלום, אוקיי?
ככה הוא כתב?
ככה הוא כתב. ואז הוא היה גם אחרי לאינקוויזיציה, שיהיה לך ברור, כן? כן? במקסיקו, שעשו אותה בדיוק כמו שבספרד לאינדיאנים. ואז הוא מספר, אז קואטליקווה נמצאת בתוך המקדש, והיא מנקה כל הזמן, מנקה את המקדש, משהו שמאוד הפריע לספרדים, כי באמת בסוף ימי הביניים רנסנס, ניקיון לא היה הדבר הכי חשוב באירופה, כן? אבל לעמי אמריקה זה היה מאוד מאוד חשוב. ניקיון, יש אפילו את אלת הניקיון. ואז היא מנקה ומנקה את המקדש, פתאום היא רואה שמאחר, כן, מגיע עד אליה איזה כדור עשוי מחוטים ונוצות של צופית. את זוכרת את השם של האל, צופית משמאל?
כן.
יפה, זה השם וסילופוסלי
בתרגום לעברית. עכשיו את מכירה לרמוז לי על ההסברים.
ואז היא מנקה, הכדור הזה נופל, ממש כאילו לא נופל, מתגלגל ועוצר לרגליה. היא לא יודעת מה לעשות את זה, לוקחת את זה, מכניסה את זה בתוך הוויפיל, ככה, בתוך
בגד?
בתוך הבגד, כן? כן. כאילו בחזה שלה מכניסה כן. את זה, ושוכחת מזה. והסיפור ממשיך, היא מגיעה הביתה, ופתאום הבת שלה, אלת הירח, קויול סאוקי, בהצנצון ויסנאו, 400 האחים, שזה כוכבי שביל לחלב, כן. צנצון ויסנאו, הם רואים את אמא ואומרים לה, אמא, מה עשית? בקואטליקווה לא מבינה על מה הם מדברים, ופתאום היא מסתכלת קצת יותר למטה, והיא רואה שיש לה בטן ענקית, היא בהיריון. עכשיו, אצל האצטקים, מה מילה? זה אסור.
מה אסור?
אסור, מתחתנים פעם אחת, עוד לפני שהגיעו הספרדים. מתחתנים פעם אחת ואין שום קשר
בין... זאת אומרת שהיא הפרה את הדבר החשוב ביותר.
בדיוק, ואז הם מתחילים, והיא אומרת, היא מנסה להסביר, אבל אני באמת לא...
לא עשיתי שום דבר,
לא עשיתי כלום. והם מתחילים לרוץ אחריה להרוג אותה.
הילדים שלה?
הילדים שלה, כי היא הפרה, כן, זה באמת לא קרה, הספרדים אומרים את זה. והיא רצה לאן? למקדש. היא מגיעה למקדש. של האלוהי סילופוסלי בסופו של דבר, כן. ושם, עם הגב אל הקיר, היא רואה שהבת שלה באה באמת לערוף את ראשה, עם הצנצון ויסנאו,
קויול
סאוקי אליי את הירח, היא רואה אותם מולה,
כן.
והיא עם הגב אל הקיר, פונה אליהם, אבל מתוך תוכה היא שומעת קול שאומר לה, אמא, אל תפחדי, אני אגן עלייך. ואז כל כולו נולד בפעם אחת חמוש, וסילופוסלי, תוך כדי שהם עורפים את ראשה, היא הורגת אותם, במגן על אימא שלה, על קואטליקו, אלת האדמה, האנושות באלים, היא האלה של כולם, האמא של כולם.
רגע, אז הוא הצליח בסוף?
הוא הצליח בסוף,
אז היא שרדה. מה,
אבל גיל, אלים לא מתים. שכחת? מני על מוות.
אבל גם הילדים שלה, הבת שלה גם אלה.
נכון, נכון, אבל תראי עכשיו איזה סיפור יפה, וככה הוא נולד כולו חמוש, כי לאתנה, אין קופי רק מזהוס, כן? היא גם נולדה חמושה.
כן.
ואז הוא מציל את אמא, והופך להיות האל החשוב ביותר של האצטקים. Mm-hmm. עכשיו, את מבינה שאין לו אבא.
נכון.
יש לו רק אמא.
נכון.
ואז על זה טורקמדה אמר, תראו את האצטקים האלה, איך יכול להיות שהם מאמינים שמישהו יכול להיוולד בלי אבא.
הוא לא כל כך זכר את סיפורה של
בבקשה,
מריה?
בבקשה, בבקשה. את מבינה?
קצת מוזר, לא?
זה קצת מוזר.
אוקיי. Okay.
ואז, אני, דבר אחרון, בקשר לסיפור המיתולוגי היפהפה הזה, הפסל okay. הוא מדהים, אני לא אתחיל לתאר אותו, כי הוא מדהים הפסל, mm-hmm. כי פשוט אין לנו זמן, אבל באמת זה פסל של כמעט 4 מטרים גובה, כן? 250 טון, זה מדהים. והוא עמד באמת מתחת, לפירמידה של ויסילופוסלי, וכשהצטקים קמו כל בוקר, ויסילופוסלי הוא אל השמש והשחר, וכשהצטקים קמו כל בוקר, וראו את השמש שזורחת,
okay.
זה כאילו הזכיר להם כל יום את הסיפור, למה? כי הוא ביטר את אחותו לגורמים, יש עוד פסל עצום, טבלית עצום על זה במקסיקו סיטי, mm-hmm. הוא ביטר את אחותו, ומה קורה לירח במשך החודש?
הוא דואג.
הוא מבוטר, כן. את מבינה? משלם מבוטר עד שהוא גודל מחדש. Uh-huh. הוא הרג את הכוכבים, כי כשהוא זורח, אז הכוכבים בירח, נכון? נעלמים. אז כל בוקר, כשהם קמו בבוקר הצטקים, ראו את הניצחון של האל שלהם על האלים האחרים. זה אומר, הניצחון של הצטקים על האלים האחרים. כן. האימפריה העצומה שהם בנו בסופו של דבר.
אנחנו רגע ננוח שוב מהמסע המפואר והמאוד מאוד מעניין של המשיקה אל כיוון מקסיקו.
יפה.
אנחנו נדבר על תמונה של פילה מחזיקה בחדק של הגור אריות. זו תמונה שהופצה ברשת, היא הייתה מאוד מאוד ויראלית.
נכון, אפילו אני ראיתי
בה,
את זה.
או, בבקשה. אז מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נדבר על כך שאנחנו ביררנו בשבילכן, והתמונה לא אמיתית. היא כנראה תמונה שקרית, כן, כן, כן. אבל זה לא אומר שמקרים כאלה של חמלה לא קורים בטבע. אז כדי לדבר על הדברים האלה בכל זאת, ועל התופעה המעניינת הזאת, שאולי ספציפית זאת לא הייתה אמיתית, כי כנראה שפוטושופ היה מעורב, עדיין יש מקרים מאוד מאוד מעניינים של חמלה. בדיוק בשביל זה נמצאת איתנו על הקו דוקטור יונת אשחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך, יונת.
בוקר טוב.
בוקר שמח. מצוין, חג שמח. אז אנחנו בענייני חמלה, גם כמובן אחרי יום כיפור ולסלוח,
כן.
אז מן הסתם זה קשור, ולא רק אנחנו עושים את זה. אבל את יודעת, בהתחלה אני חשבתי שזה קצת מוזר, אבל מצד שני גם זכרתי שלמדתי איפשהו שלוויות תוקפות פילים לעתים מאוד מאוד נדירות, כי זה באמת חיה בעל חיים שקשה מאוד לצוד אותו.
כן, זה מסוכן.
נכון, בדיוק, זה מסוכן גם ללוויה.
זה מנסה לצוד, כן, זה סוג של הר עם שניים בצורה חתים.
יכול פשוט להתיישב על הלוויה.
כן. זה בעלי חיים מאוד מאוד חזקים.
כן, כן.
כן, כשהם צודים, הם צודים בדרך כלל גורים.
כן, אם כבר. וגם זה לא פשוט, כי פילים מסתובבים בקבוצות. ומגנים על, בעיקר פילות.
בהחלט.
כן.
נכון.
אז חשבתי שזה... אבל אז למה זה בעצם בכל זאת לא קרה? כאילו, למה זה לא אפשרי, או מאוד מאוד קשה לדמיין מקרה כל כך קיצוני של איזה... זה אפילו לא שיתוף פעולה, זה ממש עזרה.
כן. זה קשה לדמיין את זה בגלל שאנחנו באמת לא רואים את זה כל כך. מה שאנחנו רואים בדרך כלל, וגם העובדה שהאימא הייתה שם, זה קצת מעורר שאלות.
כן.
כי בדרך כלל, אם אנחנו רואים איזושהי עזרה, אז בדרך כלל מה שאנחנו נראה זה שלרוב נקבה,
כן,
ממין אחד, בעצם מטפלת בבעל חיים ממין אחר לפעמים, שצריך עזרה, אז הוא מניקה אותו, מטפלת בו. את זה אנחנו כן רואים. יש וידאו מפורסם שהוא כנראה כן נכון, של חתולה שימצא אפרוחי ברווזים אפילו.
מה?
ויש הרבה מקרים של חתולות שימצאו... שימצאו כל מיני סנאים, כל מיני בעלי חיים כאלה קטנים, כלבים שימצאו חתולים, יש גני חיות שאם היה להם למשל איזה גור שאימא שלו לא יכלה לטפל בו באיזשהו, בגלל איזושהי סיבה, נתנו אותו לכלבה לטפל בו, זה כן קורה, אבל אם גם אחד ההורים, נגיד כמו נמצא. במקרה הזה לביאה, תהיה באזור, זה כבר משנה לגמרי את
את התמונה, את המצב, כן.
כן, כי מאוד יכול להיות שהאימא לא תבין שהבעל חיים האחר מנסה לעזור, גם אם מנסה לעזור, והרעיון שהיא תלך לצידו ככה שלווה ורגועה הוא פחות...
פחות הגיוני, פחות מתקבל הגיוני. על הדעת. אז רגע, את מציינת באמת הרבה מאוד סוגים של עזרה... במקרים שבאמת ההורים לא נמצאים בסביבה, כן. בתמונה, ולמה זה בעצם קורה? אנחנו יודעים להסביר?
זה סוג של אימות. מה שחושבים זה שהאינסטינקטים האימהיים שאמורים להיות מכוונים לילד שלך, לצאצא שלך, בעצם מתרחבים וכוללים גם צאצאים של מישהו אחר. יש איזשהו אינסטינקט, איזשהו כלל אצבע שלמשל אצל אופות, אם זה נמצא בתוך הקן שלך, תדאג לו. אז למשל קוקיות, קוקיות מנצלות את זה.
נכון.
וגם בציפורים אחרים. זה פשוט, יש גוזלים שלפעמים לא נראים בכלל כמו הגוזלים של המין הזה. אבל זה נמצא בקן, זה עושה את אותם קולות, יש לו מקור פעור באותה צורה, ואז כלל האצבע הזה תאכיל את זה.
כן.
תדאג לזה. תשמור עליו. וזה מה שהם עושים, וכנראה גם אצל יונקים, יש איזשהו כללי אצבע של אם זה קטן, ועושה כזה קולות של יללה.
אם זה קטן וחמוד, מה שנקרא.
כן,
חסר
זה חמוד,
ישע.
בדיוק. אבל זה בדיוק העניין, הקטע של חמוד, כי יש כאלה שאומרים, אז כאילו, בעלי חיים עושים את זה מתוך אינסטינקטים, אבל בני אדם כשמטפלים בבעלי חיים או משהו כזה, הם עושים את זה מתוך חמלה אמיתית.
מה?
אבל קצת קשה לשים כן. את הקו איפה בדיוק זה עובר,
נכון.
כי גם אנחנו יש לנו סוג של אינסטינקטים, ואם תסתכלי על מה אנחנו מוצאים חמוד, אז כבר הרבה אנשים שמו לב שהתכונות שלנו של חמידות, גם כשאנחנו מסתכלים על בעלי חיים, הן תכונות שמאפיינות תינוקות של בני אדם.
ודאי, ודאי.
למשל פרצוף חמוד, פרצוף שראה לנו חמוד, זה פרצוף שהוא עגול, לא מוארך, אם לא עם אף, עם אף קטן, עם פנים שטוחות יחסית.
וגם כמו שאת אומרת, מייצר הרבה פעמים קולות, שזה תוספת על הפנים, על המראה.
כן.
כן.
הליכה שהיא לא לגמרי יעילה וקצת כזה מקרתה, זה נראה לנו הרבה פעמים חמוד. כל מיני, ממש מאפיינים של תינוק, זה מה שנראה בעינינו חמוד.
כן,
מה שחצי מגושם. אפילו ציפורים, למשל, כן, הגישום הזה, המגושמות הזאת.
כן.
אפילו בציפורים, למשל, הרבה פעמים טוקים נראים לנו חמודים יותר משהראה לנו ציפור דרור, למשל.
כן.
כי האף שלהם נראה, כי הפנים שלהם נראות יותר שטוחות, יותר תינוקיות איכשהו.
וואו, ו... זה ממש יש לזה הסבר. ותגידי, יונת, כשזה קורה, המקרים האלה של אימוץ, האם גור, גוזל, בכל פעם זה שם אחר, האם הוא מתעכב בהתפתחות, או נפגם את ההתפתחות שלו בעקבות ההשתייכות החדשה, לכאורה למשפחה שהוא לא שייך אליה בטבע?
זה מספיק נדיר בשביל שאנחנו לא לגמרי נדע את התשובה הזאת, אבל נראה שהם בסופו של דבר כן מסתדרים את זה. בגני חיות עושים את זה באופן מבוקר, ואז גם דואגים להחזיר את הגור לסביבה של המין שלו, למשל.
זהו, זה באמת מקרים מאוד נדירים. אני תוהה איך אוספים על זה בכלל מידע. אי אפשר לחזור על הניסוי, מה שנקרא, כמה פעמים.
נכון, נכון. זה בעיקר איסוף של אנקדוטות.
כן.
אני, כשהייתי בדוקטורט, אני עבדתי עם קבוצה של קופים שחיים בברזיל, וכמה שנים לפני שהייתי שם, אז אני לא ראיתי את זה, אבל סיפרו לי שכבר היו שם חוקרים, אז הופיע שם גור של גופה של מרצץ, שזה מסוג אחר.
רגע, של מה נעלמת לנו? גור של?
מרמוסט. שזה קוף מאוד מאוד קטן, מסוג אחר. המין של הקופים בקבוצה זה קופי קפוצ'ין.
כן.
והם כנראה, אחת מהן שהייתה באמת, היו לה, היה לה תינוק משלה באותו זמן, אימצה גורה של מרמוסט שאיכשהו איבדה את ההורים שלה. וכשהיא גדלה, היא לא חזרה לחיות עם המרמוסטים, היא פשוט נשארה לחיות יחד עם הקפוצ'ינים.
וואו. אז היא ממש אימצה לחלוטין את אורחות החיים שלהם, את ההתנהגות, הכל.
כן. והיא, מרמוסט זה קוף מאוד מאוד קטן, אז כשהיא הייתה בגודל של מבוגר, כאילו כשהייתה מרמוסטית מבוגרת, היא הייתה בגודל של תינוק קפוצ'ין בעצם. וכשהקבוצה כולה הייתה למשל עינה מאוד מהר ונעצים, היא לא הייתה מצליחה לעקוב אחריהם.
כן.
אז היא הייתה קוראת אותה קריאות מצוקה, ואחד הקופים האחרים הגדולים היה.
היה בן עזור לה, מדהים. מדהים.
זה עבודה כיפית, יש לך.
כן. נכון, יש לך באמת עבודה מעניינת, וזה מרתק, גם מעניין לראות אם באמת פרטים כאלה שהשתלבו בקבוצות אחרות, אם זה מקצר או מעריך אולי אפילו את החיים שלהם במקרה הזה, זה נשמע שהיא הייתה בעצם נתונה ליותר סכנה, או אי הצלחה במרכאות בקבוצה המסוימת שאליה היא השתייכה, אבל אם כל הזמן, במשך כל השהות שלה עזרו לה, אז יכול להיות שיש בעצם סיפור הצלחה לאימוץ הזה בטבע.
כן. חוץ מבחינה אבולוציונית, כי מבחינה אבולוציונית זה תמיד נמדד בכמה תוצאים יש לך, ואין לך כל כך אפשרות עם כל בן זוג בקבוצה הזאת.
נכון. טוב, זה ממש סיפורו של מוגלי. דוקטור יונת ישחר, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.
תודה רבה.
חג שמח.
חג שמח.
איבון, אנחנו סוף סוף מגיעות למקסיקו כבר?
סוף סוף.
סוף סוף הם הגיעו, 200 שנה חיכינו.
נכון.
אז הם הגיעו למקסיקו, ושם מקימים עיר.
ואז, לא, הם מגיעים נכון, למקום.
נכון, קודם יש להם התנגדויות.
הם מגיעים
נגדויות.
לעמק מקסיקו, סביב אגם טסקוקו, אוקיי? או טשקוקו, היה צריך להגיד.
נכון.
אגם הזה לא קיים, כי הספרדים יבשו אותו, מה שעד היום גורם למקסיקו לבעיות נוראיות, כי אין פשוט מים.
הנה שוב, משהו כן, שמאוד עכשיו, מזכיר נכון. סיפור אחר, שקרה בגבולות אחרים בארץ
שיותר,
ישראל.
נכון, שיותר כן. קרובים אלינו.
כן.
ואז הם מגיעים למקום הזה, אבל זה, אין שם וקום. הם רוצים להתנחל, אבל יש שם אינסוף עמים אחרים. מלכויות ואימפריות קדומות יותר קטנות משלהם, ואף אחד לא רוצה אותם, כי הם newcomers. ואז... מה הם עושים? על פי הסיפור המיתולוגי שמופיע גם בקודקס מנדוסה ובקודקס, בכל מיני קודקסים אחרים, הם רוצים לבנות, קודם כל הם וסלים של עמים אחרים, כן? כן. הם עובדים בשביל עמים אחרים, והם וסלים שלהם, אבל בסופו של דבר כבר נמאס להם, הם רוצים להשתחרר. הם עושים כל מיני דברים שלא יעשו, ואז עמים אחרים פשוט נמאס להם מהם, ממש ככה. ואז רוטפים אחרי הצטקים, והצטקים לא יודעים לאן להגיע, לא יודעים איפה הם יחיו, הם מתפללים לאל שלהם ויסילופוסלי, והם אומרים, מה נעשה? אז ויסילופוסלי אומר, לכו אל תוך האגם, והיכן שתראו עית, כן, שעומדת על צוואר, באוחזת נחש בפרק,
ואוחזת נחש בתפרים, כן,
בתפרים שלה, שם אתם תבנו את העיר שלי, ואת העיר שלכם, ואת המקדש הגדול בשבילי, לכבודי. זה היה האומן, זאת הייתה הנבואה. ואז
מסירות על הרגל, שוב לסירות.
עוד פעם, את מבינה שבסופו של דבר, לאן הם מגיעים? למקום שממנו הם יצאו. הם מגיעים לאי בתוך אגם. איפה הם בונים את מקסיקו סיטי? מקסיקו סיטי הייתה כמו ונציה. ממש עיר...
צפה.
ממש עיר צפה, שהתחילו לבנות במקום היחיד שבינינו לא היו תושבים, במרכז האגם. ואז הם התחילו לייבש, ממש כמו שעושים את זה בהולנד עם הפולדרס, הם ממש התחילו לייבש אדמה עוד ועוד ועוד. תראי, גיל, חיו שם 350 אלף איש, בעיר יפה פייה.
שזה היום נשמע לנו, מה זה 350 אלף איש? צריך להבין, מדובר בתרבות עתיקה, צריך להבין שמדובר בחיים שעוד לא הומצאו הרבה טכנולוגיות שמוכרות לנו היום, היו דברים נכון, אחרים, נכון. כנראה מוצלחים לא פחות.
הם היו ממש טובים.
שהאירופאים מגיעים לשם.
בלי שימוש של הגלגל, תחשבי, לא היה גלגל, כי באמריקה לא השתמשו בגלגל, לא היו חיות שאפשר היה לרתום לגלגלים. והיו פרות ולא היו סוסים, את כל זה ביו ספרדים. והעיר הייתה יפה פייה, ונציה ממש בתוך האגם, מה שנתן להם אפשרות לעבור ממקום למקום, בתוך הסירות, היה דייג, הם יצרו לעצמם, העיר קראו לה משיקו טנושטיטלן, טנוץ' היה כאילו המנהיג הראשון שיסד את המקום,
כן.
אז משיקו טנושטיטלן מהמשיקה, ודייג, וגם הם אפילו שטלו, הם המציאו, אני מדברת איתך, על 30 אלף קילומטרים מרובעים של איים לחקלאות, שעד היום קיימים בסוצ'ימילקו, חלק מהם קיימים, בחלק היחיד באמת שלא יפשו את האגם, הם יצרו באמת שיטות חדשות לגמרי של איך למעשה לגדל,
כן.
כל כך הרבה אוכל, כל כך הרבה תירס, בשועית, בדלויים וכו'.
350 אלף איש, צריך להכין את כל העיר.
תקשיבי, מסביב כנראה, עם כל הערים מסביב לאגם, שכבר חיו שם, היו איזה מיליון תושבים שחיים ביחד.
רגע, והם היו גם קונים? הם היו מספקים להם?
בוודאי, היה שוק עצום בתנושטיטלן. העיר הייתה יפהפייה, ברנל דיאס דל קסטיליו, אחד מהראשונים שהגיע, הכובש היה כמובן ארנן קורטס, זה סיפור אחר, איך כבשו, אבל העיר הייתה מדהימה, והם באמת הצליחו לעבור בפאר, כן, את כל העמים שהיו לפניהם.
כן, ועשו ממש, עברו את מתכוונת, כן. הם הצליחו יותר מהם.
למלך שלהם, הקיסר, היה לו תואר תלטואני, זה שמדבר, יעני הדובר,
כן.
כן, והעיר הייתה מאוד מסודרת, מאוד נקייה, וברנל דיאס דל קסטיליו, אחד מההיסטוריונים הראשונים, כותב שהיו חבר'ה שבאו גם למסע הזה עם ארנן קורטס, כן, עם הכובש, שהיו בקונסטנטינופול, שהיו ברומא, ולא ראו כזה דבר יפה. קראו למשיקו טנושטיטלן באירופה, במאה ה-16 וראשית ה-17, קראו לה הפלא של העולם החדש. העיר הגדולה ביותר בתולדות הרנסנס, דרך אגב, לקח להם כמה זמן, בגלל הכיבוש הדורסני, באמת שואה נוראית שקרה שם, אבל היום גם מקסיקו סיטי היא עיר של 27 מיליון תושבים.
כן, וצריך להגיד שאחד הדברים שאולי קרו באירופה רק במאה ה-19, הסדר והניקיון,
נכון.
זה היה כבר כן. בעיר שהצטקים.
זה מאוד מאוד חשוב בכל העולם של אמריקה. כן, יש את אלת הניקיון, ובאמת איפה שהם ראו את הסמל של הנשק...
אבל זה לא רק בתור אסתטיקה אנחנו מדברות, הרי ידוע שעד המאה ה-19 היה מוות חמור, זיהומים מטורפים שגרמו למוות מאוד מאוד נפוץ ברחובות אירופה.
ומה שרציתי להוסיף, כמו שדיברו בהתחלה על צמחי מרפא, זה משהו שהיה באמריקה, אבל לגמרי, כן? ולמעשה הספרים הראשונים במאה ה-17 שצצו באירופה, בעיקר בספרד, זה היה כהשפעה, שהכמרים הראשונים שהגיעו לשם, ראו איך משתמשים בצמחי מרפא, תרבויות אמריקה, והתחילו לחקור את זה מחדש.
כן.
ואז יש לנו את הספרים של פרמקולוגיה הראשונים, שבאמת באים כהשפעה של גילוי אמריקה באירופה.
שזה בדיוק האתנו בוטניקה.
ומה שרציתי להגיד, שחשוב, שהאומן הזה, שהאל אומר, איפה תבנו את הבית שלי, את המקדש שלי, הגדול, המקדש הגדול, דרך אגב, זה היה משהו מרהיב, 72 מקדשי פירמידה במרכז העיר, העיר הייתה כמו ונציה.
זה אי ענק.
זה לא אי, זה המון המון איים.
המון, הרבה
והם
איים.
והם ימצאו, כן. אנחנו יודעים איך הם עשו את זה, איך לייבש את האגם. כאילו, לא לייבש לגמרי, אלא להשאיר אזורים, כאילו, היו רחובות, שאנשים הלכו בהם ברחוב, ומישהו שבאמת נסע על סירה לידו, הם דיברו ביניהם, כן? והוציאו את הזבל בסירות.
אז זה באמת מאוד דומה לנו לוונציה, אפשר לדמיין
נכון,
דרך זה
ככה.
ולהבין.
וזה שרואים את העית על הצבר, נכון?
כן.
שמחזיק את הנחש. הצבר זה סמל של האומה המקסיקנית, אוקיי? צבר בא ממקסיקו.
כן.
לפני 200 ומשהו שנים נכנס לארץ רק. וזה מה שמתנוסס היום, זה הסמל, הביטוי הגדול שמתנוסס היום בדגל של מקסיקו. זה מה שרואים. את הנשר שעומד על הצבר, אוקיי?
מה, זאת אומרת שזה ממש מעמיד את
המיתוס,
המשיקה?
נכון, המשיקה. אז כן, מה אמרתי לך קודם? במרכז. מכל העמים של מקסיקו, מי היום באמת עוד פעם שולט? מקסיקו סיטי, המשיקס, נכון, זה מכל האומות ביחד, במקסיקנים.
על אף שכמו שאת אומרת, היו...
אבל זה המיתוס שלהם, לעמים אחרים יש מיתוסים אחרים, כן. ואותם 12 שבטים שלאט לאט התחילו באמת לכבוש, ויצרו את האימפריה האמיתית של אמריקה התיכונה.
מרתק. איזה כיף, אני ממש שמחה שאיחדנו את התוכנית לסיפור המוצא, בואי נאמר, המוצא וההתהוות של האצטקים שלמדנו, שגם לא צריך לקרוא להם כך, כי הם שינו את שמם, של המשיקס. אז תודה רבה לך שליווית את המשדר הזה, איבון פלייטמן.
חג שמח לכולם.
חג שמח, ארכיאולוגית, עוצרת בחירה לאמנות יבשת אמריקה, במוזיאון ישראל בירושלים. אני רוצה לומר שוב תודה לרז חסון, עורך ומפיק התוכנית, ארז שלום, על הביצוע הטכני. אני גיל מרקוביץ', שהזנתן לשתיים שיודעות, וחשוב לי לומר לכם ש... כן, אנחנו תכף נשמע שיר גם שמח מאוד, זה מאוד, אנחנו תכף נסיים עם זה, אבל חשוב לי לומר לכם שאתם יכולים לשמוע את כל התוכניות שלנו ביישומון כאן אודי, כאן עוד, שבו כל התוכניות, גם של רשת כאן תרבות ובכלל של חטיבת הרדיו בתאגיד השידור הישראלי, נמצאות שם להזנה בכל מקום ובכל שעה, אז זה לנוחיותכם, כל המוזיקה, כאן 88, כאן ג', הכל. אז תעשו את זה, אנחנו מאחלות לכם חג שמח, ואנחנו בחרנו שיר משמח גם לסיום השעה הזאת.
שיר מקסיקני.
שיר מקסיקני?
שנמצא בין 500 השירים.
אבל אנחנו לא נשמיע דווקא את האמריקנים.
דווקא כן.
כן, בסוף נשמיע את האמריקנים?
כן, זה לבמבה, שנמצא ברנקינג של 500 השירים החשובים ביותר בעולם כולו. כן, של המגזין רולינג סטון.
כן,
רולינג סטון. והוא היחיד, רולינג סטון, נכון, והוא היחיד שלא שרים אותו, שהוא לא באנגלית. וזה שיר עוד פעם, במוצא שלו מוורקרוס, זה שיר שיש לו באמת מקור פרה-קולומביאני, אפריקאי, מהעבדים שביאו מאפריקה, כן. וכמובן ספרדית, וזה שיר מקסיקני. כן. בלבמבה, למעשה, זה כמו להגיד לשקשק.
לשקשק.
ובעיקר, הם מנגנים את זה בחתונות.
או, בבקשה, נכון. באירועים מסמכים. אז תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נסגור את השעתיים הללו בשיר חגיגי ומשמח, שיהיה חג סוכות שמח.